ההפטרה לפרשת מקץ, השימוש בה הוא נדיר מאוד. רק כשחנוכה, א' דחנוכה, חל ביום חמישי, זאת אומרת באור ליום שישי, אז פרשת וישב היא שבת חנוכה, והיא מסתיימת בערב שבת הבאה בפרשת מקץ, שאז כבר מפטירים את הפטרת מקץ הרגילה. אבל ברוב הגדול של השנים חלה פרשת מקץ בשבת חנוכה, וההפטרה שלה היא כמובן בענייני דיומה של חנוכה. נוסף לזה, יש לעיתים שא' דחנוכה חל באור ליום שבת, דהיינו ביום שישי בערב, ואז ישנם שתי שבתות חנוכה, ואז ההפטרה היא כמובן בשתי השבתות בענייני חנוכה. אף על פי כן, יש גם לפרשת מקץ תכנים שמועים או גלויים שקשורים גם ליסוד של ההפטרה בשבת חנוכה. נכון הוא שכשחל כאמור חנוכה באלף, אלף דחנוכה חל בשבת, ואז יש לנו שתי הפטרות של יום א' דחנוכה ויום שמיני של חנוכה, ואז מפטירים הפטרה ראשונה בזכריה, זה הפטרה רגילה של שבת חנוכה, ובשבת השנייה במנורות של שלמה. אכן באמת כבר הראשונים עמדו על כך שלפי הסדר ההיסטורי צריך להפטיר קודם במלכים במנורות של שלמה, ואנחנו לא מפטירים כך. ותרצו שיש היסודות של בית שני וגם של גאולת העתיד רמוזים בנבואתו של זכריה, לעומת ההפטרה שקוראים בשלמה, שזה מדבר רק על בית ראשון. אבל על כל פנים, ההפטרה כפי שאנחנו של שבת חנוכה בעירוני ושמחי בזכריה, יש לה גם את היסודו שקשורים לפרשת מקץ. למשל, לפני מראה המנורה, וכתוב בזכריה ד' וישוב המלאך הדובר בי ויעירני כי איש אשר יאור משנתו. ואנחנו מכירים בתורה, אם יהיה נביאכם השם במראה בחלום הדבר בו. החלומות הנבואיים, הדוגמה שראינו על יעקב בחזון הסולם. על כל פנים, מצב מיוחד כזה, ויעירני כי איש אשר יאור משנתו, זה בוודאי אותו דבר שזכו לאותם הנביאים שזכו למראות או דברים שנתגלו להם בחלום. ואכן בפרשת מקץ עצמה, החלום של פרעה והפתרון של יוסף את אשר האלוקים עושה רע את פרעה, דהיינו גם כאן יש מראות מיוחדים במינם. אם אנחנו נסתמר, נשלים במאמר המוסגר, שאם נשלים את מסורת חז"ל שיוסף יצא בראש שנה מבית האסורים והיא בבוקר ותיפעם רוחו של פרעה, אז יוצא שיוסף חלם את החלום, פרעה חלם את החלום בליל ראש שנה, ועל המדינות בו יאמר איזה לשלום, איזה לחרב, איזה לסובע וכו' וכו', את אשר האלוקים עושה במשך השנה הראה את פרעה גם באותו חלום הלילה. על כל פנים, הנקודה המשותפת בין הפטרה של חנוכה שהיסוד בה היא המראה המנורה כפי שמיד נזכיר, אז יש לפרשה גם יחס אל חלומו של פרעה, שגם הוא צופן בתוכו את העתיד לבוא בדין שהעולם כולו נדון, אם לרע ואם לשובע. על כל פנים, שתי ההפטרות הללו של חנוכה כשהן משמשות בפועל, אז אחת מדברת בבית ראשון, וזה הפטרה של שבת שנייה של חנוכה, דהיינו בנורות של שלמה, והפטרה שנייה היא הפטרה של שבת חנוכה הרגילה, וזה המנורה שראה זכריה. האמת היא, כשסוקרים את ענייני המנורה במשכן ובמקדש, יש להם מעמד מיוחד. אנחנו מדברים על מנורת המשכן ועל מנורה שהיא המנורה שבצלל עשה, שנקרא על שמו של משה, מנורת משה, והמנורות של שלמה. ואותה מנורה של העתיד לבוא, שזכריה מתנבא עליה. המנורה של המשכן, שהיא מיוחדת במינה, וזה מעשה המנורה, נתקשה משה, ואיכשהו העניין הזה התבצע בצורה פלאית. אנחנו יודעים על שימוש שנעשה בה, או שהשתמשו לאורה, כך לפי רבי יוסף קרא בספר שמואל, כשמדברים על שמואל המתעורר לכל הקורא לו, והוא רץ אל אלי, והמקרא מדגיש, ונר השם טרם יכבה. אז בפשטות נר השם טרם יכבה, שזה לא היה בעומק הלילה, אולי כששמואל שכב והיה בבחינה של נים ולא נים או משהו כגון זה, דיינו נתונים לחלום הנבואי או למראה הנבואי ששמואל זכה לו. אולי לכן המקרא מציין ונר השם טרם יכבה. אבל רבי יוסף קרא מדגיש שלמעשה כששמואל שוכב במקומו שלו והוא רץ ללשכה של אלי, יכול היה לחשוב אולי שמישהו נסגר, נשכח בתוך המשכן, והוא שקורא שמואל שמואל, כי זה לא היה הקול של שמואל רגיל לו. אומר רבי יוסף קרא, הוא לא יכול, לא העלה בדעתו דבר כזה, כי לאור המנורה שעדיין דלקה, נר השם טרם יכבה, הוא גילה שאין שום אדם במשכן, באוהל. על כל פנים, זה העדות, נדמה לי, היחידה שמספרת על המנורה שדלקה במשכן. שלמה בנה את המקדש, אז זה היה כמובן בממדים אחרים מאלה של המשכן, והמשך חוכמה כבר עשה חשבון לגבי שטח החלל שהיה במשכן ושטח החלל שהיה במקדש, ובגלל יחסים, הפרופורציה השונות הללו, היה צריך כמובן להאיר אור נוסף בדבר הזה. ובאמת גם במלכים, גם בדברי הימים, מדברים על מנורות, על 10 מנורות שעשה שלמה, וחז"ל נחלקו אם היה מדליק בכולם או היה מדליק רק בתורנות, ו10 מימין ו10 משמאל, הכוונה משמאל מנורת משה, דהיינו המנורה שעשה בצלל ועברה מן המשכן למקדש, היא עמדה כנראה במרכז, והיו מנורות מימין ומשמאל. יותר מזה, בדברי הימים מדברים על ההכנות שעשה דוד, ומדברים גם על חומרים במנורות כסף נוסף למנורות הזהב שעשה שלמה. האם כולם היו בהיכל לפי שיטה אחת, מצידה של האחד של המנורה, מצידה השני? ויש מי שאמר שחלק, נדמה לי שהרד"ק במקום אחד, שהמנורות הללו לא כולם היו או שהיו מנורות נוספות לא בהיכל, אלא גם בלשכות ובעזרות הסמוכות. זה מסביר דבר נוסף, למשל בדברי הימים ב' בפרק י"ג, בנאום הגדול של אביה מעל הארץ מריים, שהוא מנסה להסביר לירובעם ובני עמו את הייחוד של עבודת המקדש, אז הוא מסגב את מקדש שלמה, שהם בני יהודה האחראים לו, ושם כתוב שמקדירים להשם עולות בבוקר בבוקר, ומערכת לחם, ומנורת הזהב ונרותיה לבאר בערב בערב, כשאומרים אנחנו את משמרת השם אלוקינו ואתם עזבתם אותו. אז בעל שלטי על גיבורים, זה שכתב על עבודת המקדש, מדגיש שלמעשה אביים בשביל להדיר ולסלסל בעבודת המקדש היה צריך לדבר על 10 המנורות, או על כל פעם גם על מנורות הכסף, ולמה הוא מסתפר רק במנורת הזהב. ואז הוא אומר שבמריבה בין בית ירובעם לבין רחבעם ובית יהודה, אז בוודאי שבית יהודה התעצם בזה שהם למעשה שומרי המסורת האמיתית, ואם הוא היה מדבר על 10 המנורות, הוא היה מפליג במעלתו של המקדש, היו אומרים לו, הנה אתה עובר על בל תוסיף, הנה גם אתה הוספת על מה שנצבינו בתורה, רק על מנורה אחת. וכמובן כדי למנוע את הגלישה של הדיון לכיוון הזה, אז אביה לא מדגיש את הדבר הזה, אלא רק מדבר על מדורת הזהב. על כל פנים, על פי דרכנו, למדנו שהמנורה הזאת של משה היא המנורה ששימשה בבית ראשון. לפי שיטה אחת בגמרא היא נגנזה לקראת החורבן, ואז ממילא בבית שני היה צריך למצוא אלטרנטיבות, ו האלטרנטיבות הללו שימשו עד לתקופת המתייוונים, ואז מסורות חז"ל על שיפודים של ברזל שמצאו אחרי חשמונאים, והם העלו מפעם לפעם את דרגת היוקרה של המנורה, עד שהשאירו ויכלו לעשות מנורה של זהב שבה שימשו בבית שני. אז בדיוק באיזה נס, באיזה מנורה נעשה הנס של חנוכה, זה סתום ולא נתברר. אבל על כל פנים, הסמל של נבואת זכריה, למרות שהיא נאמרה בראשית בית שני, כפי שכתוב ביחזקאל, בזכריה, אבל היא סמל של כל ימי בית שני. כך עולה בדברים של הנציב בדבר העמק שלו על זכריה, וכך גם עולה מדברי השפת אמת, שמדגיש שהמנורה שראה על זכריה זה הסמל של מנורת החשמונאים, שהיא הדוגמה הקלאסית של בית שני וניצחון החשמונאים. אלא שאם אנחנו חוזרים לרגע למנורות של שלמה, ולא כל כך ברור איך היה בבית שני, בגמרא בבבטרה מדובר על מי שהוציא את המנורה וזכה בה, האם זו אותה מנורה שהייתה באחד מהמתייוונים, אם זו הייתה מנורה של בהיכל או אחת המנורות בלשכות. אפשר בהחלט להניח שהייתה מנורה שהייתה בהיכל בלשכות, אבל כל פנים מה שיוצא מתוך כל החשבונות הללו, שבבית ראשון, כשהדליקו בעשר המנורות, לפי אותם מנדבר בגמרא, שהדליקו בעשר המנורות, הווה אומר שהיו כל לילה, 70, כל לילה או כל יממה, 70 נרות, כי אם בכל מנורה היו 7 קנים ו10 מנורות, הרי לנו שכל לילה העירו ב70 נרות. זאת אומרת שזה גם טכנית מסביר, לפי חשבונו של המשך חוכמה, שהחלל שהיה במקדש היה זקוק לתאורה הרבה יותר גדולה מאשר האור של האוהל שעשה משה ובצלאל. מכל מקום שמענו, המספר 70 ו-70 נרות שמדליקים מדי פעם בלילות כל השנה, מביא אותנו, וכך יש גם בילקוט שמעוני, כנגד 70 אומות העולם. היסוד הזה ששבעים אומות העולם הוא גם מתייחס ליסודות שמחלוקת בית שמאי ובית הלל כנגד פרי החג, פרי החג זה יסוד של 70 פרים שמקריבים בימי המועד כנגד אומות העולם, והמספר הזה מביא אותנו לחשבון האוניברסלי שיש למקדש, למשמעות הכללית, הכלל עולמית של הדלקת נרות במקדש, שהיסודות הללו הם פורצים את גבול ישראל ואמורים להפוך לאור לעולם כולו. דהיינו, הניצחון של חנוכה, הניצחון של החשמונאים, בא לידי ביטוי באור שהם אמורים להביא לעולם כולו.